אז אני רוצה להציע שיחה על שמחה ואושר, ובעצם על מדיטציה, על דרמה, ועל שמחה ואושר בתוך הדרמה. וכשחשבתי על השיחה הזאת, על הנושא הזה, למעשה אני רוצה להגיד שכל, בעצם כל הדרך, כל הדרמה, כל מה שהבודה לימד, זה דרך לשמחה ולאושר. כל טיצ'ינג, לא משנה איך תחתכו את זה, כל מרכיבי הדרך, אם אתם שמעתם על הדרך, שמונת המרכיבים, על סמאדי, על סילה, על חוכמה, הכל קשור אל ומכוון אל אפשרות לחיות בשמחה ובאושר. למשל, אם ניקח את הדבר המאוד פשוט שמתחילים איתו כל פעם שמתרגלים את הדרך או מגיעים לריטריט, זה ההנחיות לגבי סילה, לגבי התנהגות לא פוגענית. זוכרים שדיברתי על זה, על לשים לב, לא לפגוע, לא לקחת חיים, לא לומר משהו שהוא לא אמת. זה מכוון ללא פחות מאשר אושר ושמחה, כי כשאנחנו פחות פוגעים, אז אנחנו מרגישים יותר חלק אנחנו מפחדים פחות, באופן הפוך, כשאנחנו פחות פוגעים, אז היצורים שעד אז רצינו לפגוע בהם נראים לנו פתאום יותר אנושיים, יותר חיים, יותר דומים לנו, אנחנו פחות מפחדים מהם, והם גם באופן מפתיע פחות מפחדים מאיתנו, אז הדאגה יורדת והאי שקט יורד, ומה זה עושה לשמחה ולאושר? כשאנחנו דואגים פחות ופחות מפחדים, אז האושר קשור באופן, הוא תלוי הדדית במידת הפחד והדאגה ואי השקט. אז התנאים שמפחיתים דאגה ופחד ואי שקט, הם תנאים שמגבירים שמחה ואושר. ואם זה ככה, אז מדוע הבודה לא לימד, למה הוא לא קרא לתורתו, למה הוא לא שם בתור כותרת, השם, אושר ושמחה, למה זה לא בפרונט של הלימוד של הבודה? וזו שאלה ששואלים אותה לא מעט, למה הוא שם את הסבל בפרונט? ויש לזה הרבה הסברים, אני לא אכנס לכל הצורות השונות להסביר את זה, אולי בגלל שהרי כולנו רוצים לשמוח ולהיות מאושרים, אגב, לא כולם מאמינים שזה אפשרי. יש הרבה אנשים שחושבים שאושר הוא לא דבר בר השגה, ולרדוף אחרי האושר זה משימה לא ראויה. יש הרבה אנשים, בתרבות המערבית זה די מושרש חזק, אנחנו רודפים אחרי נהנתנות, אחרי הנאות, אבל לא כל כך אחרי אושר, אם תדברו עם פילוסופים ואומנים והוגי דעות, זה לא ממש במרכז, למרות שמבינים את החשיבות של זה, אבל הרבה פעמים זה נתפס כמטרה לא ריאלית. אצל הבודה זה בהחלט מטרה ריאלית, זאת המטרה, הניבנה, הנירוונה, השחרור המוחלט לסבל מזוהה, עם אושר ושמחה שאינם תלויים בתנאים ונסיבות, להגיע לחוויה של אושר ושמחה שהם פחות ופחות תלויים בנסיבות המשתנות תדיר של החיים. אז אני חושב אולי הסיבה העיקרית שהבודה לא לימד, לא שם את האושר ואת השמחה בחזית ובמרכז הלימוד שלו, היה בגלל שהבודה הבין שישנם, שהתודעה שלנו מוסחת ושבויה בדפוסים של בורות, ואם אתם זוכרים, בורות זה אי ידיעת הקשר, יש הרבה ביטויים והבנה ומה זה בורות, אבל בעיניי הפשוט ביותר והמיידי ביותר, זה אי הבנה של הקשר בין הפעולות שלנו לבין הסבל שלנו, ובין הפעולות שלנו ובין היכולת שלנו מאושרים. אנחנו מבולבלים וחיים באיזושהי אשליה של איזה פעולות מביאות לאיזה תוצאות, אז אנחנו חווים כתוצאה מזה את עצמנו בצורה מעוותת, חווים את עולם התופעות בצורה מעוותת, וחווים את את הפעולות שלנו, למרות שאנחנו רוצים להיות מאושרים תמיד, הפעולות שלנו לא תמיד מובילות אותנו לאושר. אז יש איזה בלבול בסיסי, הבודה קרא לזה בורות, ובשל אותה בורות אנחנו מגיבים בתוקפנות ובשנאה כלפי מה שלא נעים, ובחמדנות ובהשתוקקות ורצון לאחוז במה שנעים, ואז אנחנו במעגל אינסופי של רדיפה אחרי משהו שלא ניתן להשיג אותו דרך השתוקקות ודרך שנאה וסלידה. אז הבודה אומר, הבורות היא הבעיה, ועד שלא נבין את הבורות שלנו, לא נוכל להיות באמת מאושרים, והדרך הטובה להבין את הבורות שלנו זה דרך התקרבות להבנת הסבל, כי שם אנחנו מבינים את הבורות שלנו לא ברמה אינטלקטואלית, אלא בצורה חווייתית. אנחנו רואים איזה פעולה מובילה ליותר סבל, ואיזה פעולה מובילה לפחות סבל. אז הסבל זה כור ההיתוך שבו תובנות והתנסויות הופכות לחוויה שאנחנו יודעים אותה מבפנים. אז אני אומר את זה, ואני אומר שבעצם הבודה כל הזמן ללמד את הדרך לסיום הסבל, שזה אומר חוויה של שמחה ושל עושר. ואני רוצה להגיד ואני אדבר היום על כמה איכויות שאנחנו כבר מפתחים ועל הקשר שלהם ליכולת שלנו להיות יותר שמחים ויותר מאושרים. ואני רוצה להגיד שהבודה ראה אותנו, את בני אדם, כמשהו מאוד דינמי, מאוד, הוא לא הסתכל אף פעם על עצמנו ועל עצמו, כמו שאנחנו מסתכלים בדרך על עצמנו. אני זה זה, אני זה מידת העצבים שלי, מידת הסטרס שלי, מידת הביישנות שלי, מידת החוכמה שלי. זה לא שדימוי עצמי זה משהו שאי אפשר להשתמש בו, אנחנו לא יכולים שלא להשתמש בדימויים עצמיים, אבל הבודה ראה אותנו, בני אדם, כדברים מאוד דינמית, כתופעות מאוד דינמיות, וככל שאנחנו מטפחים משהו, יש יותר מאותו משהו, וככל שאנחנו מפסיקים לטפח משהו, יש פחות מאותו משהו. אז זה אומר שהדרך היא כוללת טיפוח של הרבה איכויות שהן מפחיתות סבל ומגבירות שמחה, הן מפחיתות בלבול ומגבירות בהירות, מפחיתות כעס ומביאות טוב לב וכן הלאה וכן הלאה. אז אני בחרתי באופן שרירותי כמה איכויות ככה לדבר עליהן ולשים אותן בפרונט של היכולת שלנו להבין ולזכור ולתרגל מה יכול לגרום לנו להיות יותר שמחים ומאושרים בחיים האלה. והבודה כאמור דיבר על הרבה איכויות של הלב והתודעה שמובילים לשמחה ואושר. אז זה טוב לב, זה חמלה, זה ויתור, זה נדיבות, זה הכרת תודה, זה הרפיה, זה איפוק, וכן הלאה וכן הלאה. אז אני אדבר על חלק מהם. והראשון שאנחנו כבר מדברים עליו הרבה ומתרגלים אותו הרבה, זה אותו טוב לב בסיסי, אותה ידידותיות בסיסית, שהיא היכולת לחוש אהדה ואיזשהו רצון טוב, אהדה ורצון טוב כלפי מה שאנחנו פוגשים. אז זה מטה, זה המילה מטה, זה לא איזה אהבה רומנטית של אני מאוהב בעצמי, אני מאוהב במישהו, אהבה רומנטית זה דבר מצוין, אבל המטה זה הלב שחש, שאוהד ורוצה בטובת מה שהוא פוגש, ואין אפשרות, אני אגיד את זה בצורה חדה ואולי קצת החלטית מדי, אבל ככה אני מבין וככה אני מאמין שהבודה לימד, אין אפשרות להיות מאושר באמת בלי שתהיה לנו מידה נדיבה ורחבה של טוב לב ואהדה ואמפתיות כלפי עצמנו וכלפי אחרים. לא אפשרי. שהלב לא יודע לאהוד, אז הלב, זוכרים את השיחה אתמול, הלב סגור. אפשר להיות מאושר כשהלב סגור? אין אפשרות כזאת. נכון? אתם איתי? זה לא משהו תיאורטי שאני אומר. כשהלב סגור אי אפשר להיות מאושרים. רק מזה שמישהו יספר לנו, זכינו במיליון כסף בלוטו, נגמר הסגר, אם הלב שלנו סגור, אנחנו לא נהיה מאושרים. אולי נגיד, וואו, חדשות טובות, אבל לא באמת נהיה מאושרים. כשהלב שלנו פתוח, כשהלב שלנו פתוח, אוהד, מחובר, מרגיש את הרטט, הנעים והלא נעים, אנחנו יכולים להיות מאושרים. אז כמו שאמרתי, טוב לב זאת איכות שהיא לא סטטית. זה לא יש לי טוב לב או אין לי טוב לב. אני אמפתי, אני לא אמפתי. זאת איכות שהיא ניתנת לפיתוח והיא גדלה ככל שאנחנו מתיימנים בה יותר, כמו כל דבר, כמו כל שריר, אם אנחנו מפעילים אותו ומאמצים אותו, הוא מתפתח, אם אנחנו מזניחים אותו ולא משתמשים בו, גם השריר היפה ביותר והחזק ביותר יתנוון. ככה זה בטבע. אז טוב לב ניתן לפתח, וזאת הבנה נורא נורא חשובה, כי בדרך כלל אנחנו די מגדירים את עצמנו לסמך מה שאנחנו מכירים. לא, אני עצבני, לא, אני ככה, אני ככה, ואנחנו שוכחים שאנחנו תופעה דינמית שניתנת לשינוי. והרצון הטבעי שלנו להיות מאושרים כבר טבוע בנו. הרצון הטבעי שלנו לשמוח כבר טבוע. אנחנו לא צריכים להזכיר לעצמנו שאנחנו רוצים להיות מאושרים. משהו בתוכנו יודע, אבל נסגר כי התקבעו בנו יותר מדי דפוסים שגרמו לנו להאמין שאנחנו לא כאלה, שאין לנו את זה, שאני לא טוב, אני לא אוהב את עצמי, מה תגידי? אני לא אוהב את עצמי, לא. אנחנו באופן בסיסי אוהבים את עצמנו. עצם זה שאנחנו כועסים על עצמנו, זה בגלל שאנחנו מאמינים כשאנחנו כועסים על עצמנו, שאם אני אתפקד יותר טוב, אני אהיה ראוי לאהבה שלי. אנחנו לא כועסים על אבן, נכון? משהו שלא אכפת לנו ממנו, אנחנו לא כועסים. אנחנו כועסים כשיש לנו אכפתיות. אז גם כשאנחנו מתנהגים בצורה קשה עם עצמנו, זה רק כי התבלבלנו ואמרנו, אם אני אשפוט את עצמי, אם אני אכעס על עצמי, אז אני יוציא עם עצמי יותר טוב. אבל במקור זה נובע מאיזושהי אהדה בסיסית וטוב לב שהתעבדו איזשהו בדרך. אז טוב לב ניתן לתרגל, ואפשר לתרגל את זה בכל מדיטציה. יש, כמו שאתם יודעים, תרגולים ספציפיים של טוב לב, שזה תרגולי מטה, ואפשר לתרגל את זה בצורה שיטתית, ואפשר לעשות את זה בכל מדיטציה שאנחנו עושים, ואפשר לעשות את זה בריטריט של יום, יומיים, שבוע, חודש, אפשר לצאת לחודש ולשלושה חודשים לתרגל רק מטה, ואפשר להגיע משם לדרך זה לחוויות ולמפגש מדהים עם הלב הפתוח והיכולת שלנו לאהוד עוד ועוד, יותר ויותר, כל מה שמופיע מול עינינו. אבל אפשר גם לשלב את זה, ולא אבל, אפשר גם לשלב את זה בכל תרגול מדיטציה. מטה זה טוב לב, זה אותה איכות שאני מדבר עליה, אותה אהדה בסיסית, ידידותית, ידידותיות כלפי מה שאנחנו פוגשים. אז אפשר לתרגל את זה בתוך כל מדיטציה, לפגוש באהדה את הנשימה, לפגוש באהדה את המחשבות, לפגוש באהדה את הבלבול, אפשר ממש להנחיח את זה ולהרגיל את עצמנו, שזה המוד הבסיסי שבו אנחנו, כשאנחנו מתרגלים מדיטציה, ככה אנחנו פוגשים את הדברים. מבלי שאנחנו אומרים את המשפטים, מי שהיה בריטריט מטה, או מי שמכיר את זה, ריטריט של טוב לב, אז אפשר להשתמש במשפטים ספציפיים, וזה טוב, וזה מצוין. מי ייתן ויהיה מאושר, מי ייתן ולא יסבול, מי ייתן ואתה תהיה מאושר, מי ייתן ואת לא תסבלי. אפשר להשתמש בהמון משפטים ובכוונות, וזה מצוין, אבל אפשר פשוט להזכיר לעצמנו שנקודת המבט שלנו כלפי מה שאנחנו פוגשים, מה שאנחנו רואים, היא של אהדה, היא של אכפתיות, ואז אנחנו, בהתנסות שלי, הדרך שלנו נהיית קלה יותר, היא משומנת יותר, היא חלקה יותר, כי אנחנו זוכרים לא לריב, לא ליפול לבלבול הזה שרב וכועס על מה שמופיע. אז טוב לב, זאת איכות אחת כל כך כל כך חשובה וכל כך קשורה לשמחה ולאושר. איכות נוספת שהיא ממש הבודה נהג, וכמובן חמלה, דיברתי על זה אתמול, וחמלה, חמלה היא בדיוק אותה מטה, אותו טוב לב כאשר הוא פוגש קושי. זה כל ההבדל. כשאנחנו לא פוגשים קושי, כשאנחנו רואים משהו שהוא נעים או שהוא ניטרלי, אנחנו יכולים פשוט לאהוד אותו, לרצות בטוב עבורו, להרגיש ידידותיות. כשהמשהו הזה קשה, מפחיד אותנו, כואב לנו, סוגר אותנו, אז לשם נדרשת חמלה, שזה טוב לב, יחד עם המוכנות להרגיש את הקושי ולהיות שם ולהדהד ולא להיסגר בגלל הקושי. אז מטה וחמלה זה שתי וריאציות של אותה איכות, פעם אחת מיושמת כלפי מה שנעים וניטרלי, ופעם אחת מיושמת כלפי מה שקשה, כואב, מאתגר. אתם איתי? זה ברור. אוקיי. אז האיכות הנוספת השלישית, שהבודה דיבר עליו, זה היכולת שלנו להעריך ולהכיר תודה למה שישנו. וזאת איכות מופלאה שהיא קשורה מאוד מאוד חזק, ומייצרת לחוויה שלי, שמחה מיידית, שמחה ו-well-being, ממש הלב נפתח ומהדהד בחוויה של חיבור. היכולת שלנו להעריך ולהכיר תודה למה שיש. זה כל כך פשוט, אבל זה גם כל כך מאתגר, כי התודעה האוטומטית נוטה, אני לא יודע איך היא אצלכם עובדת, אבל אצלי חלק גדול מהזמן, אני קורא לה התודעה המשפצת. אנחנו פוקחים את העיניים בבוקר, מסתכלים על מה שאנחנו רואים, ושואלים את עצמנו איך אפשר לעשות זה יותר טוב. איך אני יכול להוציא מעצמי יותר? איך אני יכול להשתפר? איך אני יכול שיהיה לי יותר כסף? איך אני יכול שיהיה לי פחות דאגה? איך אני יכול, מה אני יכול לעשות כדי שהבית יהיה יותר מסודר, יהיה פחות מלוכלך? מה אני יכול לעשות כדי שאשתי פחות תכעס עליי ויותר תאהב אותי? מה אני יכול לעשות שהילדים שלי יתנהגו ככה? התודעה מסתכלת וישר נאחזת, ממש ככה, בחצי הכוס הריקה. מה עוד ריק? מה עוד חסר? אין פה אשמים, זאת אומרת, זה לא משהו שאני המצאתי, זה פשוט התניה תרבותית מאוד חזקה. אנחנו כל הזמן מאמינים שאפשר יותר טוב וצריך יותר טוב, ואנחנו כל הזמן מכוונני שיפור. שיפוצניקים חסרי תקנה. התודעה הפכה לאיזה מכשיר שיפוץ. הבעיה היא, וזה לא רע, וזה טוב לרצות להביא טוב לעולם ולשפר ולהשתפר, העניין הוא שזה אף פעם לא מספק, ואנחנו תמיד בתודעה חסרה, התודעה תמיד ענייה. אם אני שם לב רק לחצי הכוס הריקה, אז אי אפשר להיות מאושרים מחצי כוס ריקה, אי אפשר להיות מאושרים מיונתן שיכול יותר טוב, אי אפשר להיות מאושרים מהבן שלי שצריך להיות יותר טוב, אם אנחנו מאמינים וקונים את השקפת עולם של התודעה המשפצת, אז אף לא יהיה לנו טוב. כל הזמן אפשר יותר טוב. ראיתם פעם שאי אפשר יותר טוב? שאי אפשר יותר כסף, יותר זה, פחות זה, תמיד נמצא מה לשפר. אז אין שם שקט ואין שם עושר. וכדי לאזן את זה, ובעיניי מינת המפתח זה לאזן, זה לא כדי לשמוט את הרצון שלנו לעשות את העולם מקום בטוח יותר, טוב יותר, אכזרי פחות, זה לא במקום, אבל כדי לאזן את זה וכדי ללמד אותנו את, לראות את החצי השני של הכוס, זה לשים לב, להביא תשומת לב ולזהות על מה יש כרגע שאני יכול להעריך את עצם זה שזה ישנו, שבלעדיו שום דבר לא יכול להתקיים. האם וכמה אנחנו מעריכים את זה שאנחנו קמים בבוקר, שאנחנו קמנו ואנחנו בריאים? האם אתם שמים לב שאתם קמים בבוקר, רוב הבקרים שלנו אנחנו בריאים, ורוב הימים שלנו אנחנו בריאים? האם זה מובן מאליו, אבל יש כל כך הרבה שמחה אפשרית לנו, אם אנחנו שמים לב, וואלה, אני כל מה חושב שאני אחלה, ואני כל מה מפחד לחלות, אבל לסך הכל אני בריא, ויש לי אוויר לנשום, יש מספיק חמצן מסביבי, ויש לי מה לאכול, אני הולך ופותח את המקרר, ויש שם האוכל, ואני הולך ופותח את הברז, ויש שם מים לשתות, ויש עוד אנשים בעולם שאכפת להם ממני, בני זוג, הורים, חברים, ילדים, חיית מחמד שלי, יש יצורים בעולם שאני אוהב אותם, ויש יצורים שאכפת להם ממני. כמה אנחנו מעריכים את זה ומכירים תודה על זה? או שזה עובר לנו, זה, איך אומרים, מתחת לרדאר. כאילו, זה obvious, אז אנחנו לא שמים לב, אנחנו שמים לב רק כשהם לא אוהבים אותנו מספיק, כשהם מדברים אלינו לא יפה. אז כשאנחנו משנים את התדר, או מחפשים, זה כאילו לשים לב למה נמצא כרגע במציאות המיידית שלי, שאני יכול להעריך אותו ולהכיר תודה על עצם קיומו, אנחנו מגלים עולם ומלואו. יש לי עיניים שרואות, ויש לי תודעה שיודעת, ויש לי אוזניים ששומעות, ויש לי לב שמרגיש, ויש לי לשון שתואמת ויכולה להבחין בטעמים, ויכולת לאהוב, ויכולת לרטוט, ויכולת לתקשר בכתב, בעל פה. זה יכולות מופלאות, זה יכולות שכשהן אינם, רק אז אנחנו מרגישים כמה זה מאתגר כשהן אינם. אבל כשהן ישנם, ברור שזה ישנו, אז אני לא שם לב לזה. אז זה ממש, בעיניי זה אימון רדיקלי, וזה בעיניי, זה אחד האימונים בשבילי, אחד האימונים המהירים ביותר, ומניבי התוצאות המהירות ביותר, שאני לומד ומפנה את התודעה למה שיש. ואפשר לעשות את זה בכל הליכת מדיטציה. וואו, יש אדמה שאני יכול לדרוך עליה. היא מחזיקה אותי. אני לא נופל. יש לי רגליים עם שרירים שאני יכול כרגע לדרוך. ויש כרגע מראות שאני יכול לראות. ויש אוויר. וכשאני הולך ככה, ואני לפעמים עושה לעצמי טיולים כאלה, ושואל את עצמי את השאלה הפתוחה, למה אני יכול להכיר תודה? וואו, אז אני מתחיל ככה, אני מכיר תודה על הבריאות, ועל זה שאני רואה, ועל זה שאני שומע, ועל זה שאני מקשיב, ועל זה שיש אוויר, ועל הצעד הזה, ואז פתאום אני רואה את הפרח, ואני אומר תודה לפרח, ואז אני רואה את הגזע עץ, וואו, ואז העולם פתאום נהיה הרבה יותר חי, הוא נהיה יותר קשור אליי, ויש לי קשר איתו של אני מכיר לו תודה על זה שהוא ישנו, ולא עוברות כמה דקות, וחיוך מטופש לא יורד מהשפתיים שלי. אני ממש הולך ומחייך, וואו, זה מדהים, וואו, זה מדהים, וואו, זה מדהים, ואז זה לא נפסק, ואז זה גם הלטעם מדהימה, ואז גם העלה ברחוב, ואז גם הטיפה של הטל, ואז גם הענן, והכל, וואו, זה הכל מקבל צבע אחר, והתודעה משתנה, כשאנחנו בסוג כזה של הסתכלות שמכירה ומעריכה. אז הבודה ממש לימד שאפשר לעשות את זה בצורה יזומה, אפשר לקחת חלקי זמן, ואני, כאמור, אני משלב את זה לפעמים במדיטציה, לפעמים כשאני סתם הולך ברחוב, אני אומר תודה לכל מה שאני רואה. כאילו מישהו היה מסתכל עליי, היה אומר, בוא נדם, בן אדם מחורפן, צריך להשפז אותו. אני מסתכל ואני אומר תודה, ותודה, 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 ובהתחלה זה מלאכותי, ואחרי זה זה הופך למין חוויה של הכל, אפשר להכיר תודה להכל. וגיליתי שגם מאוד חשוב ומאוד מועיל בבוקר כשאני קם, לא יודע איך התודעה שלכם, התודעה שלי, כשאני מתעורר בבוקר, מה הדברים הראשונים שעולים לנו בתודעה כשאנחנו מתעוררים בבוקר? מה אני צריך לעשות היום? מה לא בסדר? אוי, יש לי את זה, ואוי, יש לי את זה, ואוי, אני ככה, ואוי, אני כזה מסכן. נכון? אני מקווה שלא אתם, אבל אצלי זה בדרך כלל ככה. וממש, אני מרגיל את עצמי כבר הרבה שנים, וזה כרגע כבר אוטומט, אני כבר לא... זה קופץ לבד לתודעה כשאני מתעורר וכשאני הולך לישון, להכיר תודה. וזה ספונטני, מה אני יכול להכיר תודה? לילדים שלי, להורים שלי, בהבנה הבודיסטית, ההורים שלנו, לא משנה כמה קשה היה לנו איתם, או קשה לנו איתם, אנחנו חווים להם תודה עצומה על עצם זה שהם ילדו אותנו. עכשיו, אני לא אומר את זה שכל אחד יכול לתרגל את זה, ומי שקשה לו עם ההורים שלו, אולי לא כדאי שהוא יתחיל דווקא איתם, אבל להכיר תודה לאנשים ולמה שיקר בחיינו, וזה יכול להיות מאוד אישי, למורים שלנו, אני מכיר תודה לבודה, לא פגשתי לפעם את הבודה, אבל אני מכיר תודה לבודה, אני מכיר תודה לדרמה, אני מכיר תודה על זה שפקחתי את העיניים, ועל זה שאני בריא, ועל זה שאני מרגיש, אז זה ככה, דקה, שניים, שלוש במיטה, הכרת תודה, ומשהו בתודעה זוכר, שלא צריך להיות כזה מסכן מאיזה יום צפוי לי, אלא וואלה, יש גם על מה לסמוך ולסמוח, ואותו דבר כשהולכים לישון, כשהולכים לישון, אז במקום לקטר, אין לי ואין לי ואין לי, והיה לי ככה, מה אני יכול להכיר תודה? אז כשעושים את זה, מכניסים את זה לתוך היומיום כאיזשהם נקודות ציון כאלה, אז זה איכשהו נוזל ונשפח ומגיע ברגעים לא צפויים במהלך היום, אז משהו שאפשר יחסית בפשטות לתרגל אותו ולהכניס אותו לתוך תרגול המדיטציה, מחוץ לתרגול המדיטציה, בחיים עצמם. אני רוצה לדבר על שמחה שאפשר להנחיח אותה בתוך התרגול עצמו, והבודה מדבר על היכולת שלנו להביא אנרגיה משמחת לתוך התרגול שלנו. ואנרגיה משמחת זה לא יש לי או אין לי, המיינד הרגיל שלנו אומר, צריך שיקרה משהו כדי שאני אהיה שמח. ברצלונה צריכה לנצח, אז אני אהיה שמח. צריכה להיות לי מדיטציה טובה, ואז אני אהיה שמח. צריך להיות לי ארוחת אימא, ואז אני אהיה שמח. והבודה אומר לנו, לא, 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 התבלבלתם, זה ההפך. תביאו שמחה, ואז אתם תחוו שמחה. הוא ממש אומר לנו, אתם חושבים, אתם מנסים לשים כל פעם את העגלה לפני הסוסים. הסוס זה השמחה. תביאו שמחה למה שאתם עושים, ואז תראו איך יש לכם יותר שמחה. אז איך אפשר להביא שמחה לתרגול? איך אפשר להביא איזה סוג של אנרגיה ממריצה ואנרגיה מתלהבת ואיזה השראה? כל המילים האלה קשורות לשמחה. השראה, התלהבות, אנרגיה ממריצה לתוך התרגול שלנו. אז איך אפשר לפגוש את הנשימה ולשמוח על זה שיש נשימה, ולנוח עם הנשימה, ולהתרווח, והבודה דיבר על זה שאנחנו יכולים פשוט על ידי זה שאנחנו נושמים בצורה נעימה, לייצר שמחה ונעימות בגוף, וזה מאוד תומך בסמאדי שלנו, באותה יכולת לאסוף ולייצב את התודעה. אז מה גורם לנו להשראה? ואני, לקח לי הרבה שנים עד ששמעתי את הטיצ'ינג הזה, על להביא השראה לתוך התרגול, לפני זה חשבתי שתרגול זה דבר יבש, לשבת, לעצום עיניים ולהיות עם הנשימה, זה יבש. אז התרגול שלי היה יבש. ואז התחלתי לשמוע שהבודה גם דיבר על להביא שמחה ולייצר שמחה, והשראה זה דרך לייצר שמחה. אז מה מביא לנו השראה? וזו שאלה פתוחה, כל אחד, יש דברים אחרים שמייצרים לו השראה. לי למשל, טבע מביא הרבה השראה. אני עושה לי טוב להיות בטבע. לא כל כך משנה איזה טבע, אבל להיות בחוץ, שמיים, ירוק, אדמה, חיים, פתוח, טבע עושה לי. ואני שאלתי עצמי, מה הוא מביא לי השראה, מה עושה לי שמחה? טבע, אז אמרתי עצמי, בוא נתרגל יותר בטבע. והתחלתי לתרגל, וכשיש לי כמה שעות ביום, לא ביום יום רגיל, אז אני נוסע ומתרגל לא פה בבית, בחדר, לא בחדר השינה שלי, שאני כרגע, אלא נוסע לכמה קילומטרים מחוץ לעיר, לאיזה פרדס, לאיזה מטע, והולך שם, עושה את ההליכה שם, עושה את הישיבה שם, או בחוץ על מזרון, או בתוך האוטו, אם בחורף וקר. והטבע ממש מביא לי התלהבות ושקט ושמחה, ואני משתדל להנחיח יותר טבע, ויוצא, פה בתל אביב יוצא להליכות ברחובות, בלילה, שקטים, מוצא את הרחוב עם היותר עצים, הרחוב היותר שקט, ומתרגל עם שמיים, עם כוכבים, עם מטוסים, עם עננים, מה שיש, אבל הקרבה לטבע עושה לי את זה. אז תראו מה מייצר אצלכם שמחה והתלהבות. זה לא אומר לתרגל רק שיש לי שמחה והתלהבות, זה לייצר את התנאים, אולי חדר עם כאלה שהפסל של הבודה, ואיזשהו משהו, איזו תמונה, ואיזשהו ספר, או איזה... אז תראו, אתם בעצמכם, כשאתם באים לחדר, האם בא לכם לתרגל בחדר הזה? כן? פנטסטי. לא, מה אפשר לשנות פה כדי שכן יהיה לי יותר השראה? לפעמים אי אפשר, חדר מבולגן, אז פשוט לסדר קצת וזה, אבל אנחנו יכולים לעזור לעצמנו לתרגל עם יותר התלהבות והשראה, לזכור למה אנחנו מתרגלים, מה הסיבה העמוקה שאנחנו מתרגלים. והסיבה העמוקה שאנחנו מתרגלים היא כי אנחנו רוצים להיות מאושרים. נכון? קשור איכשהו לאושר הסיבה שאנחנו מתרגלים, אז איך אנחנו יכולים להנחיח את הרצון הזה לאושר, וקצת להזכיר לעצמנו שלשם אנחנו מכוונים, זה לא מטרה נוראית, אנחנו רוצים להיות מאושרים, אז בואו, אולי זה נותן לנו יותר השראה, כשאנחנו יודעים שבסוף הדרך, אם אנחנו עושים מסע אלונקות או משהו, בסוף הזה יש ארוחה טובה, וואו, יש ארוחה טובה, שווה להתאמץ. אוקיי, סליחה על הדוגמה הדבילית מהטירונות, אבל אם יש משהו טוב, אז וואלה, שווה להתאמץ בשבילו, נכון? אז אנחנו מתרגלים בשביל משהו טוב, בואו לא נשכח את זה, אנחנו רוצים להיות משוחררים, זה משהו טוב, אנחנו רוצים לא לסבול, זה משהו טוב. איך אנחנו יכולים להביא יותר אנרגיה והשראה לתוך התרגול שלנו? וזה אומר גם הרבה ניסוי וטעייה, ממש לנסות, איך אני הולך בצורה משמחת, איך אני נושם בצורה משמחת, איך אני הולך בצורה שמייצרת אצלי לא אנטי וזה, אלא פעל, הנעים, יש כאלה שהולכים הליכה ריקודית, ממש כי לרקוד טוב להם, אז הם עושים הליכה שלי נראית כמו ריקוד, איזה יופי, זה מה שעושה להם, יש כאלה שהולכים, לא יודע מה, אנשים הולכים אחרת, כשאתה בריטריט מדיטציה ואתה רואה איך אנשים הולכים, אתה מקבל מזה גם השחאה וגם כיוונים להתנסות, איך אני יכול ללכת בקצב שהוא, או באופן שהוא מהווה השראה, והוא נעים לי, והוא נוח לי, וזה משהו שבאיזשהו מקום עושה לי טוב. אני רוצה להעלות עוד כמה עניינים, ואני רואה שאני ממש לא יכול לדבר על כל הדברים שדיברתי. אז אני עושה איזה חיתוך, ואני קופץ לדבר על היכולת להרפות כתנאי לשלווה ולשמחה ולאושר. אחד הגילויים הרדיקליים שהובילו את הבודה לטרנספורמציה בדרך שלו, היה הגילוי שהרפיה מובילה לעונג ולשמחה שלא צריך לפחד ממנה. לפני כן הבודה אם אתם מכירים בסיפור של הבודה, כשהוא יצא לדרכו, בתחילה הוא תרגל מדיטציה, אבל המדיטציה מהמורים שלימדו אותו, הביאו אותו מאוד גבוה, בשקט, מאוד מאוד גבוה, אבל לא לחופש. ואומר, לא מספיק טוב. זה המיטב שהמורים בזמנו ידעו ללמד אותו, ואז הוא ניסה דרך של סיגופים, וניסה להסתגף הרבה שנים, 5 שנים, ואז באיזשהו מקום הוא הבין שגם הסיגופים, סיגופים זה אומר להתאמץ כדי ללכת מעבר לסבל ולכאב של הגוף והתודעה. אז הוא ממש הרעיב את עצמו וממש עשה תרגולים של פקירים יוצאי דופן, לא אכל שבועות ונהיה דק כמו מקל, לא הוביל אותו ואז היה לו איזשהו זיכרון שלו בתור ילד, והוא אמור, היה לזה פלשבק לזיכרון שלו בגיל 9, שהוא ישב בבית עוד נער, ילד, בן 9, והוא נכנס לאיזשהו סמאדי טבעי, איזשהו שקט עמוק טבעי, והוא גילה שמה שמה שהוא עשה, ממש פלשבק, אנחנו מדברים על בן אדם בן קרוב ל-30, אני חושב שהוא היה, ופתאום פלשבק לגיל 9, והוא זכר של הסמאדי הזה, לשקט שהוא נכנס, הוא נכנס אליו על ידי זה שהוא זנח, ויתר על ההשתוקקות לעונג. השתוקקות, הוא זנח את ההשתוקקות לנעים, ואז הוא צנח לאיזשהו מצב מדיטטיבי של שקט עמוק, והוא זוכר, הוא זכר שהיה עונג ושמחה במצב המדיטטיבי העמוק הזה, והוא נזכר שהעונג והשמחה האלה זה דברים שלא צריך לפחד מהם. עד אז כסגפן הוא חשב שעונג ושמחה זה דברים שצריך להתגבר עליהם כדי להגיע לשחרור. פה הוא הבין שאם אתה מרפא מהשתוקקות, הפרי של ההרפיה מהשתוקקות הוא עונג ושמחה שלא צריך לפחד מהם. וזה היה מבחינת הבודה, הבודה אומר, אני מצטט בעל פה, נפתחה הדלת אל על מוות. כשנזכרתי בזה והבנתי את זה, נפתחה לי הדרך אל העלמותי, אל מה שמעבר ללידה ומוות, מה שמעבר לתנאים ונסיבות, אל הניבנה. ואז הוא התחיל לתרגל, חזר לאותו תרגול, ו... מה שאני רוצה להגיד זה שההבנה פה היא שהרפיה מהשתוקקות, הרפיה מההיצמדות, מההחזות שלנו בנעים, מביאה אותנו לעונג ולשמחה שכבר לא תלויים בהשתוקקות למשהו. הפרי של ההרפיה הוא עונג ושמחה הפוך על הפוך. אנחנו חושבים שרדיפה אחרי ההשתוקקות תוביל אותנו לאושר ולשמחה. הבודה אומר, שימו לב, זה קורה הפוך, וכשזה קורה הפוך, אתם מגיעים לשמחה ולעונג. אני אצטט. שמחה ועונג, כן. שמובילים לשחרור. אז איך אנחנו יכולים להנחיח יותר את האיכות הזאת של הרפיה, של ויתור, של נטישה, של שמיטה בתוך התרגול שלנו? האם אנחנו יכולים להרפות מההשתוקקות שלנו, שיהיה כל הזמן נעים, להרפות מהמחשבות, מהתכנים של המחשבות, לזנוח זניחה? אני משתמש באוסף של מילים שמצביע בחוויה שלי על אותה פעולה שהיא כזאת של להרפות. אז זה לזנוח, לוותר, לשמוט, לנטוש, זה כולם דרכים שונות לעשות את זה, להניח לדברים. אז להרפות מהשתוקקויות לא מועילות, להרפות מכעס, להרפות מטינה, יכולת לסלוח, דיברנו על זה אני חושב בבוקר ואתמול. אז כל האיכויות הללו של להרפות, הן קריטיות ליכולת שלנו להיות מאושרים. ממש, קריטיות ליכולת שלנו להיות מאושרים. והבודה ממש מציע לנו בהרבה שיחות את היכולת לגלות לנו איך אנחנו יכולים להרפות מהחמדנות אחרי העונג, מהרדיפה אחרי העונג, ולגלות את האושר והשמחה. אני אצטט, באחד השיחות בא אל הבודה תלמיד צעיר, חכם, שכבר הבין הרבה דברים, והוא שואל את הבודה, איך אפשר לחצות את הנהר הזה של הסבל של החיים ולהגיע אל מעבר אליו, הנהר של הסבל. והבודה אומר לו משפט מאוד קצר, אני מצטט מתוך אותה סוטרה, הרפה מהחמדנות אחרי העונג וראה כיצד ההרפיה עצמה מן העולם היא שלווה ושלום. אין דבר שאתה צריך לאחוז בו, ואין דבר שאתה צריך לדחותו. ובעיניי זאת הנחיית מדיטציה מאוד ישירה, מאוד ברורה, וכשאנחנו לוקחים אותה ונזכרים בה, וממש, ואפשר לעשות את זה במדיטציה, אפשר לקחת את זה ולתרגל עם ההנחיה הזאת, ואפשר גם לקרוא את זה, ולשאול את עצמנו עכשיו, ברגע זה, מהו דבר שכרגע הדעת שלי משתוקקת אליו? אל הסיגריה, אל הקפה, אל הסמאדי, אל הערב, שהיום הזה כבר ייגמר, האם אני יכול כאן ועכשיו להרפות מאותה השתוקקות, ואיך זה מרגיש ברגע שאני באמת מרפא. ולפעמים לעבוד עם המשפט הזה, יכול להיות שער לחוויה מדהימה. ואז אנחנו יכולים לגלות, לא רק פעם אחת, עוד ועוד שוב ושוב, שהדרך לאושר, הדרך לשקט, היא דרך של להרפות מהרבה השתוקקויות, היאחזויות, התניות. קודם כל צריך להיות את זה. קודם כל אני אשיג את זה ואז. יש לנו המון המון אימים. קודם כל זה צריך לקרות ואז. איך אנחנו יכולים, וזה לא שהאימים האלה הם לא חשובים ולא נכונים, אבל לפעמים אנחנו כל כך מוצפים, יש כל כך הרבה אימים סביבנו, כל כך הרבה זה צריך לקרות, ואז שאנחנו לא יכולים, אנחנו כלואים, כי האושר שלנו בעתיד, קודם כל זה יקרה ואז אני אהיה מאושר. כשאנחנו יכולים להרפות, לפעמים זה מתוך ייאוש, לפעמים זה מתוך רגע של בהירות, לפעמים זה פשוט אמון, לפעמים אנחנו קוראים מחדש את עצמנו, מסתכלים על עצמנו כפי שלא הסתכלנו על עצמנו אף פעם, ואומרים, יונתן, מה אתה אחוז כרגע? זה, טוב, בוא נרפא את זה. אז רגעים כאלה יכולים לגלות לנו בהתנסות ישירה, שההרפיה עצמה מובילה אותנו למקום שהוא שקט ושלם, ומאושר מתוך עצמו. עצם זה שהתודעה לא זקוקה לדבר, כשהתודעה לא זקוקה לשום דבר, התודעה באופן טבעי מלאה בעצמה ומאושרת. וזאת הבטחה שאומר לנו הבודה, ושאני מפציר בכם לחקור אותה ולנסות אותה. תודעה שלא זקוקה לדבר, יש שם בליס שלא רוצה לעשות ספוילר לאף אחד, אבל יותר טוב מסקס, יותר טוב מהסרט הכי טוב שראינו, יותר טוב מהמקום הכי יפה שראינו. ואני לא אומר שכל הדברים האלה הם לא שווים ולא מהנים, לא אומר את זה, ודאי שכן. אבל היכולת המופלאה של התודעה להרפות ולהיות שלם ממה שיש, וואו. פשוט שווה את ההשתדלות ואת ההתעקשות לתרגל את זה. אז אני ארצה רק להגיד לסיום שיש עוד איכות שרציתי לדבר עליה, אני אגיד עליה מילה או שניים, ואחרי זה אני אגיד עליה יותר, שגם נתינה, היכולת של הלב שלנו להיות בנדיבות ולחלוק עם עצמנו, עם אחרים, עם העולם, את מה שהוא נראה לנו כשלי וחשוב לי והכרחי לקיומי, היכולת הטבעית שכולנו יש אותה, לתת ולחלוק, היא גם מפתח ושער לאושר ושמחה. וזו אותה תנועה, היכולת לתת, להרפות, להניח מה שעד עכשיו הרגשתי שהוא שלי, שהוא חשוב לי. היכולת אותי היא בדיוק הביטוי של השמיטה וההרפיה, והיא באופן מיידי וישיר קשורה ליכולת שלנו להיות מאושרים. אז אני אדבר עליה עוד קצת בהמשך, נראה לי שזה זמן טוב לסיים, אז בוא נשב דקה בשקט.